הגענו לדף פ"א עמוד ב' במשנה. המשנה הזו מבארת מה עושים קורבן פסח שנטמע. אומרת המשנה כך, נטמע שלם או רובו, שורפים אותו לפני הבירה מעצי המערכה. אם קורבן פסח נטמע כשהוא היה שלם או רוב הקורבן, אז שורפים אותו לפני הבירה, כלומר לפני בית המקדש, מהעיצים של ההקדש שמשייכים לבית המקדש. עכשיו, כל בשר קודשים שנפסל צריך לשרוף אותו. אלא מה? שצריך לשרוף אותו במקום אכילתו. ולכאורה, קורבן פסח אפשר לאכול אותו בכל ירושלים. למה אמרו חכמים שישרוף דווקא לפני הבירה? אז נראה את זה מיד בגמרא. אבל, אומרת המשנה, נטמע מיעוטו ונותר, אם נטמע מיעוט של הפסח, או נותר, נניח, בשר שנותר מקורבן הפסח, אז שורפים אותו בחצרותיהן, או על גגותיהן, שורפים אותו בחצרות שבירושלים, או על גגות, או מעצי עצמן, או מעצי המערכה, שקראו חכמים שאם אדם צריך ללכת לפני הבירה, כבר יכול לקחת מעצי המערכה, אם מדובר על החצר שלך הפרטי, אז צריך גם לשרוף מעצי עצמו. אבל הצייקנים זה הקמצנים, צרי העין, שלא רוצים לתת עצים לשרוף, ולכן אם לא ייתנו להם עצים מהמערכה, לא ישרפו את הקודשים. אז לכן שורפים אותו לפני הבירה, מה עושים? אומרים להם, טוב, אתה יכול לבוא לפני הבירה, בשביל ליהנות מעצי המערכה, אתם יכולים לבוא לקחת מעצי המערכה, ולשרוף איתם. כאלו חכמים בשביל הקמצנים האלו. אומרת כמה, מה איתם? באמת, למה אם נטמע שלם ורובו, צריך לבוא לפני הבירה ולשרוף? הרי אמרנו אפשר לשרוף בכל ירושלים. אלא אמר ביוסי בר חנינא, כדי לביישן. מדובר על אנשים שבעצם לא נזהרו לשמוע את קורבן הפסח מהטומאה. אז חייבו חכמים לבוא לפני הבירה, במקום שהרבה אנשים נמצאים שם, כדי לבייש אותם. שידעו פעם הבאה להיזהר יותר, שלא הוא יבוא לידי טומאה. עוד למדנו במשנה, כמו שאמרנו, נטמע מיעוטו וכולי, ומינו. יש פה קושיה ממשנה אחרת שלמדנו דף מ"ט. וכן מי שיצא מירושלים נזכר שיש ביתו בשר קודש, אדם שיצא מירושלים נזכר שיש ביתו בשר קודש. אז כך, מה הדין? אם עבר צופים, הוא צריך לעבור לכאורה לתוך ירושלים, לשרוף את בשר הקודש שיש בידו, כמו שאמרנו, צופים זה בתוך ירושלים. אבל אם כבר עבר צופים, הוא עבר את המקום האחרון שאפשר לראות בשם בית המקדש, חכמים לא הטריחו אותו לחזור לירושלים לשרוף שם. אז שרופו במקומו. אבל אם לא עבר עדיין צופים, הוא צריך לחזור לירושלים, חוזר ושרופו לפני הבירה, לפני בית המקדש, במעצי המערכה. אז לפני הבירה ויצא בית המקדש. הנה רואים שגם שנפסל מיעוט הבשר, שורפים אותו מעצי המערכה. לא כמו שלמדנו שדווקא נטמע כולו רובו, אז שורפים אותו מעצי המערכה. אז עומד כמו, אתה באמת תלוי. אמר רב חמה ברור כבעלו קשה, כאן באחסנאי, כאן בבעל הבית, תלוי. באמת נכון, אין סתירה בין המשנאות. המשנה שמדובר על יוצא מירושלים בדף ממתד, מדובר על אחסנאי, אורח, שהוא שהה בירושלים, ואין לו עצים עכשיו לשרוף את הבשר, לכן התירו לו לבוא לפני הבירה ולשרוף מעצי המערכה. אבל בבעל הבית הוא צריך לחפש עצים, לקחת עצים מעצמו. רב פאפה אומר לו, הבא באחסנאי, באמת שתי משניות עוסקות באחסנאי, באורח. כאן שיחזיק בדרך, כאן שלא יחזיק בדרך. תלוי אם התחיל בדרכו. אם התחיל בדרכו, אז למרות שהוא צריך לחזור ולשרוף, חכמים לא אמרו, טוב, תשמע, גם תחפש עצים. אלא אתה יכול לבוא לקחת עצים מהמערכה. וזה המשנה בדף ממתת. אבל כשלא יזריק בדרך, כשלא התחיל בדרך, אז אמרו לו, אתה צריך לחזור ולשרוף, וגם למצוא עצים. אבל רב זביד אמר לעולם, כדאמר מיקר, לעולם יש ליישב, כמו שאמרנו מראש, מה שאמר רב חמה בעוקבה, שני מדובר כאן באחסנאי, כאן בבעל הבית. אף אחד לא יחזיק בדרך. לכל אחסנאי תהיו לסוף מעצי המערכה, גם אם הוא לא יחזיק בדרך. למה? אחסנאי קיימד הלייטלי, מכיוון שאחסנאי, אדם שהוא שוהה בירושלים, הוא אורח בירושלים, אין לו עצים. עשהו כצייקנים, עשו, הפכו אותו כמו דין קמצנים, שהתירו להם לבוא לפני עצי המערכה ולקחת משם. לתנן, הצייקנים שורפים אותו לפני הבירה, בשביל לנות מעצי המערכה. עכשיו, אומרת גמרא, תנו רבנן, באו לשרופו בחצרותיהן מעצי המערכה, אין שומעים להם. נניח הצייקנים האלה, הקמצנים האלה, הם רוצים לשרוף בחצר שלהם, לא לבוא לפני הבירה, אבל רוצים לקחת מעצי המערכה, לא שומעים להם, לא מתירים להם לעשות כך, כפי שתכף נראה. אבל גם הפוך, מה קורה אם נטמע כל הבשר רובו, שהבעלים צריכים לשרוף לפני הבירה, והם עכשיו רוצים להביא עצים מעצמם, לא מעצי המערכה מהדין, לפני הבירה ומעצי עצמם, אין שומעים להם, גם לא שומעים להם. תקנו חכמים, כל מי שבא לשרוף לפני הבירה, ייקח מעצי המערכה. מדוע? פשלמה מעצי המערכה בחצרותן אין שומעים להם, זה מובן למה לא נותנים להם לקחת מעצי המערכה הביתה, דין מפאי שם מיניו, ואתם בלי תקלה, שם יישארו מהאדם מהעצים, ובעצם יבואו לידי תקלה, יבואו להשתמש בעצים לצורך אחר, וזה מעילה בהקדש. אבל הדין השני, אלא לפני הבירה מעצי עצמם, מה הייתם לא? למה אי אפשר לבוא לפני הבירה ולקחת מעצי עצמך? אז יש פה שתי תשובות. רב יוסף אמר שלא לבייש למי שאין לו. תקנו חכמים. שכל מי שבא לפני הבירה ישרוף דווקא מעצי המערכה. למה? לא לבייש את מי שלא יכול להביא עצים מעצמו. ורבה נותן החשד, חשד שלא יחשדו בהם. הרי יישארו נניח חלק מהעצים, יביא מעצמו עצים, יישארו חלק מהעצים, הוא ייקח את הנותר הביתה. ייקח את הנותר הביתה, אנשים יחשדו בו, מה, גנבת מעצי המערכה וכו'. עכשיו, מה נפקא מינה, מהי ביניי? כביניי דאיתי קנים ויחרות. נניח אדם רוצה להביא קנים וענפי דקל יבשים, שהם בעצם דלא חזי למערכה, הם לא ראויים לשריפה על המזבח, כי הם מתקלים מהר מדי. ולכן במקרה הזה כבר אין חשד, כי זה לא דברים שרואים למזבח. אבל יש שלא לבייש את מי שאין לו. מתוך כך הגמרא מביאה עוד מחלוקת, שנחלקו רב ורב יוסף, אם אתה משום לבייש ומפני חשד, לגבי מסכת תמיד, נא נתם, בכל בוקר אחרי הקטרת הקטורת והטבת הנרות, אז ראש המעמד היה מעמיד את הטמאים, ראש המעמד זה הישראלים, מציגים מהישראלים שהיו בעצם רואים את עבודת הקורבנות בבית המקדש, יחד עם הכהנים, באותו משמר, באותו בית אב, בית אב זה הכהנים שעבדו באותו יום, אז ראש המעמד של ישראל היה מעמיד את הכהנים הטמאים של בית אב באותו יום על שער המזרח, לוקח את הכהנים הטמאים ושם אותם בשער המזרח. מה ראים בשער המזרח? שער המזרחי של הר הבית, שם הכל נכנסים לשם, ועמדו שם עד שהסתיימה עבודת היום. למה? הרי הם לא יכולים לעבוד כי הם היו טמאים. אז פה אמרו מה הייתה מה? שוב מחלוק בין רבי יוסף לרב, רבי יוסף אמר כדי לביישן, העמידו אותו שם, כי הם התביישו, הם ידעו שהיום צריכים לעבוד בבית המקדש, אבל לא נזהרו מלהתאמה. ולכן, כדי שיתביישו, שכולם יראו את זה, פעם בא לא יעשו את זה. ורב אמר מפני החשד, שאנשים יחשדו בהם, יגידו, יחשדו בהם בן אדם, רואים שהם לא עובדים בבית המקדש, שיגידו, טוב, בסדר, הם לא רוצים לעשות את המלאכה הפרטית שלהם, יש להם מלאכה הפרטית שהם רוצים לעשות, והם לא היו מוכנים לעשות את המלאכה הפרטית כדי לעבוד בבית המקדש. לכן תקנו שיעמדו בשער הר הבית, שידעו כולם זה בגלל תומה ולא בגלל משהו אחר. לא משתמטים מעבודת הקודש בגלל סיבה אחרת. מהי ביניי? כי ביניי הוא מפנקי, אינה מדקה גדל שישורה, מה הנפקא מינה בין הטעמים, או כהנים מפונקים, כלומר כהנים שככה לא רגילים לעבוד קשה, אז אין חשד שהם לא היו מוכנים לעבוד בבית המקדש כי לעבוד בעבודה הרגילה שלהם, וגם דקה גדל שישורה, אדם שיש לו עבודה קלה, קליית חוטים, שבעצם אין לו הרבה כסף מהעבודה הזאת, הוא לא מסתכר בו במשכורת גדולה, ולכן אין לחשוד שהוא בא, הוא יתבטל מעבודת הקודש בשביל המשכורת המעטה הזאת. עכשיו אומרת המשנה, הגענו למשנה נוספת בפ"ב עמוד א', אומרת המשנה כך, הפסח שיצא או שנטמע יישרף מיד. יש פה הבדל מתי שורפים את הפסח שנפסל. אם מדובר על יצא מחוץ לחומת ירושלים, או נטמע, או אז מדובר פסול הגוף, לכן יישרף מיד. יישרף מיד בערב פסח 14 בניסן. אבל נטמעו הבעלים של הקורבן או שמתו, זה לא פסול הגוף. כן? הקורבן עצמו לא נפסל, אלא זה רק בגלל שהבעלים נטמעו או מתו, אז תעובר צורתו. מה זה תעובר צורתו? זה אומר צריך לחכות זמן עד שיעבור צורת הבשר, ורק אז שורפים אותו. בפועל אי אפשר לשרוף אותו למחרת, כלומר נניח מחכים לילה אחד שיעבור צורת הבשר, אי אפשר לשרוף אותו למחרת, כי זה יום טוב, יישרף ב-16 בניסן. זו דעת תנא קמא, וזה על פי הכלל שלמדנו גם לפני כמה דפים, שכל פסולו בגופו יישרף מיד, בדם ובעלים תעבור צורתו ויצא לבית השריפה. אבל רבי יוחנן בן ברוקה אומר לו כך, אף זה יישרף מיד. גם הקורבן הזה שנטמו בעליו ומתו, יישרף מיד. בדוע כי לפעמים אין לו אוכלים. בפועל אין אנשים שרואים עכשיו לאכול מהקורבן הזה. וזה כאילו נפסל בפסול הגוף. הגמרא רוצה לברר מה המקור לכך שבשר קודש נטמע או יצא מחוץ למחיצתו, שורפים אותו. בשלמה תמא, מדובר בשר קודש שתמא, זה כתוב בפורש בפסוק, כתיב לגבי קודשים קלים, והבשר שיגע בכל תמא לא יאכל באש יישרף. אלה יוצא מן העלם. מאיפה אנחנו יודעים שבשר שיוצא מחוץ למחיצתו, מאיפה אנחנו יודעים שדינו בשריפה? אז הגמרא רוצה ללמד מהשיעי ראש חודש ששרפו אהרון ובניו ולא אכלו אותו. אהרון ובניו, אחרי מיתת נדב ואביהו, היה צריך להקריב שלושה שעירי חטאת. אחד מהם זה שיעי ראש חודש, במקום לאכול הם שרפו אותו. על זה כעס משה. אז אומר משה, דכתיב, אין לו ועד אדמה אל קודש פנימה. אמר לו משה לאהרון, מדוע לא אכלתם את החטאת? למה לא אכלתם את החטאת שיש שעיר ראש חודש? שמא נכנס דמה לפני ולפנים? אולי אדם נכנס אל הקודש פנימה ולכן בעצם נפסל מהקרבה? אז אם כך טוב ששרפתם? אמר לו, לא. לא נכנס אדם לחפר בקודש. אמר לו שמה מחוץ למחיצתה יצא, אולי הבשר יצא מחוץ לעזרה בעצם, והבשר נפסד, לכן טוב ששרפתם ולא אכלתם. אמר לו אהרון ומשה, לא יצא מחוץ למחיצה, בקודש הייתה. אמר לו, אם הקודש הייתה, אם זה היה בקודש, ואין לו עבד אדם לקודש פנימה, אז מדוע לא אכלתם אותה? כך כעס משה על אהרון ובניו. טוב, בפועל הסיבה הייתה, כי הם היו עוננים בגלל מיתת נדב ואביהו, לכן לא אכלו. זה מה שאמר אהרון, הייתה בני השם וכולי, ומשה קיבל את זה. אבל בכל אופן, הגמרא מדייקת מכאן, מכלל דינפקא,
אם אכן הבשר היה יוצא החוצה, אינם יעיד דמה לפנים, או שהיו מכניסים את הדם לפנים, והצריפה היא אכן באמת, והצריפה היא, הנה מקום מפורש, שקורבן שיוצא מחוץ למחיצתו, דינו בשריפה. טוב, אומרת הגמרא, בשלמה נטמע, קל רחמן הקודשים קלים כל שקודשי קודשים. לגבי נטמע הבנתי, יש פסוק מפורש, כשכתוב על קודשים קלים, אז הכל שכן קודשי קודשים. אבל יוצא, לגבי יוצא, הם לומדים את זה עכשיו מחטאת אהרון. חטאת אהרון זה קודשי קודשים. אשר הן קודשי קודשים, קודשים קלים מנין. איפה אנחנו יודעים על קודשי, על קודשים קלים, שגם אם הם יצאו מחוץ למחיצת דם, דינה בשריפה, וזה כולל קורבן פסח, קורבן פסח, הוא קודשים קלים. אומרת הגמרא, וטו, ויותר מזה, יש להקשות. הדתניא, מה שכתוב בברייתא, לן דמה, כלומר בהימת קורבן שהדם של הלן, כלומר לא נזרק למזבח על השקיעה, או נשפך דמה, או יצא דמה מחוץ לקלעים וקיים עליו בשריפה. גם פה אנחנו יודעים, כל הפסולים האלה, גם הדינם בשריפה, מאיפה לומדים את זה? מנהלן, הרי כל מה שלמדנו מהפסוקים, זה רק לגבי פסול תמה, ופסול יוצא, לא גולי כל מיני פסולים נוספים. טוב, מה את הגמרא? בסדר. יש את דעת רבי שמעון, רבי שמעון אומר את זה מפסוק אחר, נפקא מי רבי שמעון. נתניה רבי שמעון אומר, לגבי כל חטאת אשר יובא מדמה לעול מועד, לחפר בקודש, באש להישרף. הוא אומר, בקודש, באש להישרף. לימד על חטאת ששרפתה בקודש. כך זה מפורש בפסוק. חטאת פסולה, שורפים אותו בקודש, בעזרה. אלי אלא זו בלבד, שאר פסולי קודשי קודשים, ואימורי קודשים קלים, מניין, תמוד לומר, וכל בקודש, באש להישרף. אומר רבי שמעון, מהמילה וכל, יש לרבות כל הפסולים שדינם בשריפה. גם שאר פסולי הקורבנות קודשי קודשים, וגם האימורים שקודשים קלים. אומרת, מה זה יפה, עדיין, אבל זה קשה, זה רק קודשי קודשים, ואמורים שקודשים קלים. אבל מאיפה נודעים שגם קודשי, פסולי קודשי, קודשים קלים, גם הם בשריפה? נניח, קורבן פסח שיצא, קודשי קודש, שקודשים קלים, מאיפה אנחנו נודעים שגם הם בשריפה? אשכחן קודשי קודשים, קודשים קלים מנהלן. אז הגמרא נכנעת ואומרת, באמת נכון, אין לזה מקור. זה מסורת, וזה הלכה למשה מסיני. אלא כל שפסולו בקודש, כלומר כל קורבן שנפסל, דינו בשריפה, מאיפה לומדים את זה? לא שנה קודשים קלים, לא משנה אם זה קודשים קלים, לא שנה קודשי קודשים, גמרא גמירא, למדובר על כך קיבלו חכמים במסורת, הלכה למשה מסיני. אז למה, מה כל הרעיון של חטאת אהרון? למה התורה אומרת על חטאת אהרון, שנשרפה, עשי ראש חודש? הרי לא לומדים משם שום דין, כי אמרנו, זה הכל הלכה למשה מסיני, אלא משום מעשה שהיה כך היה. מביאים, התורה מביאה את הסיפור הזה בגלל המעשה שהיה. כלומר, שהיה בענינות, והביאו את המעשה שכך היה, אבל לא בגלל שלמדו משם דין פסול שצריך לסוף. אומרת הגמרא, בסדר. למדנו כלל כעיקרון שכל שפסולו בגופו יישרף מיד, ודם הבעלים תעבור צורתו. אבל למדנו, יש אומרים לא כך. יש אומרים שכל פסולי הקודשים צריכים עיבור צורה, צריכים לחכות עד שיבוא צורת הבשר. נותן לדבר רבי רבא בר אבוע, תאמר אפילו פיגול, לדעתו אפילו פיגול שהוא פסול הגוף, טעון עיבור צורה. מאיפה הוא לומד את זה מנהל? אני אלף מאבון אבון מנותר. הוא לומד את זה מגזרה שווה אבון אבון מנותר. כמו נותר שעבר זמן חילתו, ברור, כי נותר נגמר הזמן שהיה אפשר מותר לאכול, בעצם עבר על זה לילה, עבר צורת הבשר, אז שורפים אותו. לומדים גם דבר שפסול הגוף, פיגול מנותר, מגזרה שווה של אבון אבון, שאפילו פסול הגוף צריך לחכות עיבור צורה. אז אומרת הגמרא, שואלת על השיטה הזאת, למה לא נלמד מחטאת אהרון? נלף אבון אבון מחטאת אהרון, אפשר עכשיו ללמוד בגזרה שווה מחטאת אהרון. כמו שחטאת אהרון שרפו אותו מיד, גם הפיגול ישרוף אותו מיד. אז אמר לה חטאת אהרון, כי אגב נע מיבוד צורה לדעות בעיה. באמת החטאת של אהרון, שהסיבה שלא, ששרפו ולא אכלו, זה בגלל ענינות, אז באמת לדורות צריך באמת לחכות איבוד צורה. רק זה היה באותו זמן ששרפו אותו מיד, זה היה הוראת שעה. התם הוראת שעה הייתה, זה היה באמת דין מיוחד, שבאותו זמן שרפו את החטאת, את הסיר ראש חודש הזה מיד. טוב, הגמרא אומרת, חוזרת לעניין של המקור של כל פסולי הקודש דינם בשריפה. אז השתא דאמרינן, כל פסולי דקודש בשריפה, לא שנה דקודשי קודשים, לא שנה קודשים קלים, גמרא גמירא, עכשיו שאמרת לי שכל המקור לכל הקודשים שצריך לשרוף, זה בעצם הלכה למשה מסיני. אז למה צריך את הפסוקים? בקודש באש תשרף למה לי? מה שרצה ללמוד רבי שמעון, שדין שריפת הקודשים מהפסוק, בקודש באש תשרף, למה, מה לומדים מהפסוק הזה? למה לי? אלא הוא מבא אלי ששריפתה בקודש. לומדים שם הפסוק הזה ששורפים אותו, המיקום של השריפה הזה בקודש, בעזרה. כפי שבאמת מפורש בדבר רבי שמעון. אבל מה עם הפסוק הראשון שהבאנו? לגבי קודשים קלים, בבשר שירה בכל תמה לא יאכל, באש יישרף. מה לומדים? למה לי? מה לומדים מזה? אלא אומרת, מה הוא לגוף להצטרך? באמת צריך אותו גם לגופו. צריך את הפסוק הזה, למרות שיש לנו הלכה משם ישראל, ללמוד שקודשים שנטמעו דינה בשריפה. למה? כי אפשר לחלק בין סוגי הפסולים. סרק, דעתה, חמינה, כל פסולי דקודש, כגון לן דמה, נשפך דמה, יצא דמה, נשחטה בלילה, דינה בשריפה דלתנו בחולין. יכולת לומר, תשמע, כל הסוגי הפסולים, שהם לא קשורים לחולין, הם מיוחדים רק לקורבנות, כמו אם אדם יש לו דם, לא נזרק אדם ביום, נשפח אדם וכדומה, כל זה לא עושים בחולין, לא זורקים את הדם בחולין. אז כל זה דינה בשריפה, זה מובן. אבל נטמע, בפסול שנטמע, שיש גם בחולין, הרי גם בשר חולין יכול להיטמע. אז יכולת להגיד, טוב, אם זה כמו חולין, אין פה משהו מיוחד, דין קודשין שצריך לשרוף אותו, כי זה פסול שהוא שייך גם בחולין. אימא, הוא הלווית אבי בעובדין דחול, מכיוון שבעצם נעשה בו גם מעשה של חול, אם לא תיבה היא שריפה ותסגלה בקבורה, יכולת לומר, תשמע, לא צריך שריפה, מספיק קבורה, כמשמלן שלא כך. לכן היה צריך את הפסוק למד אותנו, שגם פסול כזה, פסול תמה, שהוא גם פסול ששייך בחולין, שרופים אותו ולא קוברים אותו. עוד מביאה הגמרא, סוף המשנה, למדנו, נטמעו הבעלים או שמתו תאובת צורתן. כמו שאמרנו, זה לא פסול בגוף, אבל רבי יוחנן בברוכה אמר לא, מכיוון שאין אוכלים לקורבן הזה, אז יישרף מיד. אומר, זה כמו פסול בגוף, כעל דעת רבי יוחנן בברוכה. עכשיו רבי יוסף רוצה לצמצם את המחלוקת, או להעמיד את המחלוקת במצב מסוים. מחלוקת שיתמו בעלים אחר זריקה, כל מחלוקת שהם זה רק אם תמו הבעלים אחרי זריקת הדם של קורבן הפסח. תקחה זה בשר לאכילה, שאז כבר הבשר היה ראוי לאכילה. כלומר, אם נניח כבר זרקו את הדם, הבשר היה ראוי לאכילה, אז לכן, אם יתמו אחר כך, זה המחלוקת שלהם. אבל נטמעו הבעלים לפני זריקה, אם הבעלים כבר נטמעו לפני הזריקה, זה לא התחז בשר לאכילה, לא היה שום זמן שבעצם היה ראוי הבשר לאכילה, אז דברי הכל יישרף מיד. כלומר, אפילו תנא קמא, הוא לא מצריך חיבור צורה. מדוע? כי לא היה שום זמן שהקורבן היה ראוי לאכילה. לכן בעצם זה נחשב כמו פסול הגוף, וגם תנא קמא יסכים ששורפים אותו מיד. דברי הכל יישרף מיד. אבל גם מקשה על זה. מקשה מהכלל שלמדנו מהברייתא, מיטיב זה הכלל כל שפסולו בגופו, הרי למדנו מפורש, כל שנפסל בפסול גוף, יישרף מיד, והברייתא משווה, מה משווה? בדם ובבעלים תעובר צורתו. אם מדובר שלא דבר שפסול הגוף, אלא מדובר, אדם נשפח וכדומה, או בבעלים, נטמו הבעלים, תעובר צורתו. יצא לבית השריפה, כלומר צריך לחכות עד שיעבור צורת הבשר. קטן לי בעלים דומי לדדם, והגמרא בברייתא, והברייתא מביאה פה עוד שתי דוגמאות, בעלים ודם, משהו שהם דומים זה לזה. מה דם לפני זריקה? ברור שהדם זה לפני זריקה, כי אחרי זריקה, אז הדם לא נפסל, זה רק נפסל לפני זריקה. אז גם בעלים הכוונה לפני זריקה, אז לכאורה מחלוקת גם זה לפני זריקה. טוב, אז אומרת גמרא בסדר, אם מכוח קושיה זו, באמת צריך להפוך את דברי רבי יוסף. הוא אומר כך, אלא יתמה אחית, אם נאמר, בשם רבי יוסף נאמר כך, מחלוקת, נטמעו בעלים לפני זריקה. באמת המחלוקת שם זה נטמעו בעלים לפני זריקה. זה לא התחז בשר לאכילה, באמת לא היה זמן שבשר ראוי לאכילה, אבל לפסולו בגופו. על זה באמת נחלקו תנא קמא ורבי יוחנן בברוכה. אבל נטמעו בעלים אחרי זריקה. אם באו נטמעו בעלים אחרי זריקה, כלומר בעצם היה כבר זמן שבשר ראוי לאכילה, דחז זה בשר לאכילה, דברי הכל פסולו מחמת דבר אחר. אז כולם יסכימו שהוא בא פסול מחמת דבר אחר, הוא בא עיבור צורה. בעצם גם רבי יוחנן בברוכה יבוא ויאמר, צריך עיבור צורה. זו דעת רבי יוסף. אבל רבי יוחנן חולק. רבי יוחנן אמר, אף לאחר זריקה ממחלוקת, באמת המחלוקת שלהם בין לפני זריקה, בין אחר זריקה, ונבדל במשנה שלנו. ואז לרבי יוחנן תם, רבי יוחנן הולך לתעמוד, אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן מברוכה ולרבי חנמיה, אמרו דבר אחד. לפי רבי יוחנן, הוא סובר שרבי יוחנן מברוכה וגם רבי חנמיה אמרו אותו דבר. כלומר, שאכן קורבן שיפסל בפסול בעלים ישרף מיד. מאיפה לומדים את זה? רבי יוחנן מברוכה, הד אמרן, זה מה שהבאנו במשנה שלנו. רבי נחמיה, מה, מאיפה לומדים את זה? דתניא, רבי נחמיה אומר, מפני הנינות נשרפה זו. לדעתו, שרבי נחמיה, הסיבה שחטאת אהרון נשרף, זה היה בגלל הנינות. לא יכלו לאכול, לא היו רשאים לאכול בקודשים, בגלל שהיו עוננים. אז בעצם, לא היה מי שיוכל את הקודש הזה. לכך נאמר כאלה, לכן כתוב לגבי אהרון ובניו, ותיקן אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, הייתה בני השם וכו', מכיוון שקרה לי כך, שאני עונן, אני לא רשאי לאכול. עכשיו יש איזה מחלוקת במסכת צבחים, לכן מדגישים פה שלפי רבי נחמיה, זה בגלל הנינות. עכשיו, הנינות, כיפסו לאחר זריקה אביה. מה הכוונה? שהנינות זה כמו אחר זריקה. הרי הרעיון ש... זה כך, כל העבודות החטאת נעשו בהכשר, אלא שלא היו להם אוכלים. זה לא שהעבודות החטאת באותו זמן של אהרון לא נעשו בהכשר. נעשו בהכשר, הבשר כביכול היה כשר. רק שלא יכלו לאכול, זה בגלל הנינות. לכן הנינות נחשבת כמו לאחר זריקה, כאילו הבשר היה כשר, רק נטמעו אחרי הזריקה. הנה, ורואים בחטאת אהרון שהיא הסתרוף לאלתר, הרי שנשרפה חטאת אהרון מיד, נשרפה מיד ולא בלי עיבור צורה, הרי שלפי רבי נחמיה, אפילו קורבן, שאינו פסול אלא משום שאין לו אוכלים נשרף מיד, וזה מה שאמר רבי יוחנן, שרבי יוחנן בברוכה, ורבי נחמיה אמרו דבר אחד, כלומר שאכן המחלוקת במשנה שלנו זה בין לפני זריקה, בין לאחר זריקה. ורב מוסיף את רבי יוסף הגלילי, גם הוא סובר שקורבן שנפסל בפסול בעלים נשרף מיד בלי עיבור צורה, דתניא. רבי יוסף הגלילי אומר, כל העניין כולו אינו מדבר אלא בפרים הנשרפים ובסירים הנשרפים, לסרוק פסוליהם הבית הבירה, ליתן לו תעשה להחילתן. מה הסיפור פה? יש פה פסוק כתוב, כל אחד עד אשר יובא מדמה אל און מוהד לחפר בקודש, לא תאחל ויש להישרף. עכשיו נחלקו במסכת זבחים, אם הפסוק הזה עוסק בחטאת חיצוני, כלומר חטאת שמקריבים אותו על המזבח החיצון, שנכנס אדם להיכל שלא כדין. ואז הפסוק מלמד שהיא פסולה וצריך לשרוף. תודה חכמים שם. אבל יוסי גדלי לא לומד ככה. אבל יוסי גדלי אומר שמדובר על חטאת פנימית, נניח פער עליהם דבר של ציבור, שאדרבה, הובא דמה להיכל פנימה כמצוותה. זה מה שהכוונה, שכל חדש יובא דמה על פנימה, שצריך להביא דמה על פנימה. אלא מה זה בא ללמד? רבי יוסי גדלי אומר, כל העניין כולו אינו מדבר, אלא בפערים הנשרפים, בשרים הנשרפים. גם בחטאות פנימיות שהובא דמה פנימה. הוא בא ללמד כך, לשרוף פסוליהן לבית הבירה. שצריך את הפסול שלהם לשרוף במקום קדוש, ולא מחוץ לשלוש מחנות, שבאופן שנעשו כמצוותם. שאם יש פסול, צריך לסוף אותם במקום קדוש. וגם, ניתן לו תעשה על אכילתם. כלומר, אם אדם אוכל את הקורבנות האלה, אז יש לו תעשה לאכילה. אז חכמים אמרו לרבי יוסי, לדבריך, לפי שיטתך, שהפסוק הזה עוסק בחטאות פנימיות, שהובא דמה כמצוותם, מאיפה לומדים דדין שחטאת שנכנס דמה לפני ולפני מניין? מאיפה לומדים שחטאת חיצונית, חטאת שמקריבים על מזבח החיצוני, ואדם נכנס לפנים, מאיפה לומדים שהיא פסולה? אז זה אמר רבי יוסי גלילי, לומדים את זה, מה שאמר משה לאהרון, מה שהבאנו לפני כן. הן לא הובא דמה לקודש פנימה, מכל דין נפק איש, אם אכן יצא חטאת חוץ לעזרה, אינה מעיל דמה, או שגם נכנס דמה לקודש, בשריפה. עכשיו, אחרי שרבי יוסי גלילי בעצם לומד שחטאת חיצונית שנכנס דמה לפנים, נשרף מחטאת של אהרון, משמע שהדין הוא כמו חטאת של אהרון. מה החטאת של אהרון? נשרף מיד, למרות שהפסול בדם נחשב פסול מחמת דבר אחר. הנה רואים מפורש פה שהופיע רבי יוסי גלילי, פסול בבעלים נשרף מיד, כדעת רבי יוחנן מברוקה, שבמשנה שלנו. למה רבי יוחנן שהוא אמר, רבי יוחנן מברוקה ורבי נחמיה אמרו דבר אחד, הוא לא ימנע גם את רבי יוסי גלילי, אז הוא אמר, סבר דם ובשר אחד, המילתאי, בעלים מילתאי, כלומר, יש בדם ובשר, שניהם מגוף הקורבן. לכן, פסול בדם נחשב, פסולו בגפור, כאילו נטמע בשר בעצמו, לא טעון עיבוד צורה, אבל, בעלים זה כבר משהו אחר, ולכן מה שאמר רבי יוסי גלילי לא דווקא משתייך לדבר רבי יוחנן מברוקה ורבי נחמיה. הגענו למשנה הבאה בדף פ"ג עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.